אנחנו במהדורה הישנה הראשונה עמוד כ"ח, במהדורה החדשה אין לי מושג. תניה, אבל זה לא נורא, כי במהדורה החדשה יש ציון בצד של הדפים של המהדורה הישנה. מה? עמוד מם במהדורה החדשה? בסדר. וזה כ"ח במהדורה הישנה. תניה חנניה אומר, חייב אדם למשמש בבגדו ערב שבת עם חשיכה. למה? כי הוא צריך לבדוק שהוא לא משאיר משהו בבגדו. לא, לא בגלל המוקצה. מוקצה זה איסור דרבנן, לא צריך לעשות גזרה על איסור דרבנן. אז למה הוא צריך למשמש בבגדו? שלא יעבור על הוצאה מרשות לרשות, שזה דאורייתא. אמר רב יוסף, הלכתה רבתה לשבתה. כלומר, כאן זה מראה את החשיבות של הלכות שבת. עכשיו, אחד הדברים, זה מובא כאן בנוסח, בסוף במי מדליקין, בנוסח של הרב, מובאת הברייתא הזאת. אצל אחינו הספרדים, הברייתא הזאת לא מובאת, אבל היא כתובה בגמרא, אפשר להסביר אותה. אם תסתכלו כאן, במודפס לפניכם, הוסיפו בסוגריים שמה ישכח ויצא. אם כן, זה לא בגלל מוקצה, אלא בגלל הוצאה מרשות לרשות. למה אין רשות הרבים?
לחלק
מהשיטות, בסדר, אז מה? גם בזמן הגמרא לא היה. אבל גם בזמן הגמרא, מי שאומר שאין רשות הרבים היום, טוען שבזמן הגמרא לא היה. ואף על פי כן חששו משום מוצא מרשות לרשות. אז ודאי שזה משום, ודאי שלא היו מתקנים תקנה בשביל דבר שהוא ביסודו דרבנן, המוקצה. אם כתוב חייב, לא, אדם לא עושה, זה עבירה. נכון? לא. אם מדובר בגדים מיוחדים לשבת, אז ודאי שלא צריך. או שהוא הוציא אותם מהכביסה. אבל המעיל שלו, למשל, בחורף, אדם מניח במעיל כל מיני דברים. לפעמים מניח כובע, מניח מפתחות, לא יודע מה. ואז יכול להיות שהוא יוצא מרשות לרשות, לכן צריך לבדוק. אומר על זה הרב, אחד מיסודי קדושת השבת להשוות החיים החיצוניים אל ערך החיים הפנימיים. כן, מה זאת אומרת החיים הפנימיים? אני חי חיים מצד הנשמה שלי. או לאו דווקא מצד הנשמה, מה שמתקרב לנשמה, מה ששייך לנשמה. שמה, מה? לא, מי אמר? רגע, אם אני אצליח לגמור את המשפט הזה, יכול להיות שלא תהיה לך שאלה. ואם עדיין תישאר שאלה, תאמיני שאני אתן לך לשאול. אז תן לי רגע להתבטא, בבקשה. גם לי מותר לדבר פה. אם כך, יש החיים הפנימיים של האדם. החיים הפנימיים זה חיי הנשמה, שיש להם שייכות גדולה אל דבקות בשם, מוסריות וכדומה. לעומת זה יש החיים החיצוניים. החיים החיצוניים זה החיים או החומריים הטבעיים, או מצד המחויבות שלי אל החיצוניות של החברה, המוסכמות, וזה לאו דווקא מבטא את עולם הערכים הפנימי שלי. אבל בקדושת השבת יש שאיפה של השוויה. מה זאת אומרת של השוויה? שמה שיש בפנים יהיה גם בחוץ. עכשיו יש לך שאלה? לא, בסדר. כן. לא. לא, לא. ביום חול זה קשה מאוד להגיע לזה. כי ביום חול אני מחויב להרבה מאוד דברים שאינם עיקר החיים. אבל אני צריך לצאת ידי חובתי. חובת המסחר, חובת הנימוס, חובת הרבה דברים. לעומת זה בשבת אני פנוי. אני פנוי, ואז החיים הפנימיים הם יכולים לבוא לידי ביטוי. לכן יש מה שנקרא עברית של שבת. כן, או דברים כאלה. כן. דבר. אחד מיסודי קדושת השבת להשוות החיים החיצוניים אל ערך החיים הפנימיים. שכפי רוב המרחק שביניהם, ייגרע מצב האדם. ויהיה יותר רחוק מצביונו ששם לו אדון כל החפץ בהצלחתו. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא אותי באופן שמתאים למטרות שלי, אבל הוא ברא אותי ככה מבפנים, מבחוץ תלוי בי. אז ככל שיש מרחק יותר גדול בין הפנים לבין החוץ, אז ייגרה ערכו וכוחו של האדם. הקדושה המנוחה העידון המה הסגולות המיוחדות לחיי האדם הפנימיים, כשהם על טהרתם והשלמתם. כמובן יש עידון שהוא לא קשור, אבל מה רחוקים המה מהחיים החיצוניים שהם נסתבכו ככה על ידי אותם החשבונות הרבים שביקשו להם בני אדם ושכחו מצידם את אשר עשה אלוהים ישר. זה פסוק, כן? אשר עשה את האדם ישר, אלוהים עשה את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. פרופסור אלדד, זיכרונו לברכה, ישראל אלדד, היה אומר שאברהם לקח את העיל מן הסבך ושם אותו במקום יצחק. ואת יצחק הוא לקח ושם אותו בסבך. ומאז אנחנו מסובכים. אז החלף אותו. כן. אז באמת יש סיבוכי החיים. על כן, השבת בקדושתו, הוא מחזיר את כוח החיים הפנימיים, שנחלש על ידי מה שהתעמר בו כוח החיים, החיים החיצוניים בצורתו האחורה, המתנגדת לו. כן, למשל, גם יש יותר נטייה לריב ביום חול מאשר ביום שבת, נכון? אמא אומרת כן, הרבה יותר מלא, נכון? יש בספרים שבשישי, יום שישי, לקראת השבת, זה הזמן שבו השטן מרקד. שם אפשר להגיע לידי מריבה. נכנסת השבת, בדרך כלל יש יותר רגיעה. שלום עליכם, מלאכי השלום. כן, כלומר, יש מלאכי שלום שמגיעים בשבת. ועוד זאת יתרה, יעשה, יסול דרכו על החיים החיצוניים, להשוותם אל החיים הפנימיים. כלומר, הרב אומר, יש פה שתי פעולות. פעולה אחת, לחיות, לחוות את החיים הפנימיים. דבר נוסף, לחבר את החיים החיצוניים לחיים הפנימיים. למסך עליהם רוח מנוחה וקדושה, רוח עדן וחן. כלומר, מה שאתה קלטת בשבת, צריך להקרין על כל ימות החול. אז יכול להיות שאנחנו נראה אדם שביום חול יש לו קדושה, מנוחה ועידון. נשאל את עצמנו מאיפה זה בא לו. זה בא לו מהשבת. זה אחד הסיבות תלמיד חכם נקרא שבת. כן? יש ביטוי כזה. תלמיד חכם נקרא שבת. כי כשאתה פוגש תלמיד חכם, אתה פוגש את השבת בימות החול. על כן צריך להיות נשמר בקדושת השבת מאוד. גם בצדדיו החיצוניים, על כן אסרו בו חכמים ז"ל הרבה משום מראית עין, והוסמכו הדברים החיצוניים על ידי הנביאים, וכיבדתו שלא יהיה מלבושך של שבת כשל חול. כבדהו בבגדים נעים, שבת קי"ג שולחן ערוך הרחיים ס"ב, ובכל מיני כבוד וקדושה חיצונית עודפת על הפנימית העיקרית. כן, בשבת לובשים בגדים מיוחדים. איפה זה כתוב בתורה? בתורה לא כתוב שצריך ללבוש בגד מיוחד בשבת. שאילוכך של שבת יהיה לא כאילוכך של חול, שדיבורך של שבת לא... כל הדברים האלה לא כתובים בתורה. וקראת לשבת עונג, נמצאת עונג שבת, כל זה לא כתוב בתורה. אבל הנביאים אמרו, בוודאי, צריך לעשות את הדברים האלה, וחכמים קבעו אותם כהלכה. כדי שתפעל השבת על החיים החיצוניים, שהם הם הצריכים תיקון, להשרות עליהם רוח קדושה ומנוחה. כלומר, אם אני התרגלתי ללבוש בגד מיוחד בשבת, אז זה גורם לי שגם כשאני לובש בגד של חול, ביום חול, משהו מהשבת נמצא איתי. נשאר מזה משהו. ובכל מי, כן, התרגלתי ללבוש בגדי שבת, בשבת. אז הבגדים האלה קשורים אצלי לקדושת השבת. אז אני רגיל לתת קדושה בבגדים. ולכן גם כשאני לובש בגד רגיל, ביום חול רגיל, משהו מהחוויה שהייתה לי בלבישת בגדי השבת, עובר גם אל בגדי החול. כלומר, הפנימיות מקרינה על החיצוניות.
תגיד לי מה
אותו דבר, נכון, זה בדיוק העניין. אתה אוכל מאכל לשבת, מה זה טוב? זה גורם שמאכליך ביום חול מקבלים איזושהי הקרנה. ולכן במקום שזאת תהיה פעולה טבעית בהמית, זה הופך להיות גם פעולה מעין שבתית. בסדר? למרות שמאכלי שבת הם טעימים רק בשבת. כן? בסדר. אפשר לעשות את אותו מאכל ביום חול. זה לא... כן. כן. בסדר. על כן, דבר אשר לפי מושגו הרוחני לא יבוא בכלל חילול שבת, ואומנם, ביותו מזדמן בתדירות יפעל על הצורה החיצונה להיות מהמם קדושת החלילה, מכוח הכלל הגדול של תכונת השבת, יתחייב בזה הזהירות. שכחת איזה דבר בבגדו. לפי שורת ההלכה, אינה מכלל חילול שבת. כן, אם אני באמת לפי עיקר הדין, שכחתי משהו בתוך הבגד ויצאתי איתו. הוצאתי מרשות לרשות או לא? התשובה היא לא. לא עברתי על איסור שבת. למה? כי זה מתעסק. מתעסק בשבת פטור. מלאכת מחשבת עשרה תורה. אם אני מתכוון להוציא מרשות לרשות, אני חייב. אבל אם לא התכוונתי, לא חייב. אה? בריאה שגילית, בסדר, אז אל תלך. או תלך פחות פחות מדלת עמוד. אבל עצם ההוצאה איננה איסור. כן? מתעסק הוא, כדי כתבו בתוספות. אמנם הצורה החיצונה אינה מבחנת בין אורחות הלב בכוונתם. כלומר, אם האדם רואה את חברו מוציא מרשות לרשות בשבת, הוא לא יודע האם זה היה בכוונה או לא בכוונה. אז זה נראה כאילו אותו אדם חילל שבת. ונמצאת, קדושת השבת מתחללת מצידה הזה. כלומר, מצד איך שזה נראה. יש דברים שמצד מראית העין נחשבים לחילול שבת, למרות שבעיקר הדין לא. מה? יש לי כיס שקוף. בסדר? לא משנה. כלומר, או שתוך כדי שאני מדבר איתו, אז טוב, הנה המפתחות שלי. כן, לא משנה, זה כבר, זה כבר שאלה טכנית. על כן ימשמש אדם בבגדיו ערב שבת עם חשיכה, למען תהיה קדושת השבת שלמה גם בצורתה החיצונה. ועל זה אמר רב יוסף שהיא הלכתה רבתי. כלל גדול ההולך. הוא מבריח את כוח קדושת השבת. כלומר, זה לא נוגע רק לאותה ההלכה, זה נוגע בכלל למהות השבת. זה מה שהתכוון רב יוסף שאמר הלכתה רבתי לשבתה. כלל גדול ההולך הוא מבריח את כוח קדושת השבת מרום מעלתו הפנימית עד צורתו החיצונה, שהוא דבר רב בכמות ורב באיכות. משכללת את קדושת השבת ושומרת צביונו ומתאמת לתכליתו הרבתי, שהיא להשוות קדושת החיים החיצוניים לקדושת החיים הפנימיים, שהם החיים השכליים והמוסריים של האדם מצד צורתו וצלמו, צלם אלוהים. אז בעצם צלם אלוהים מקרין, מופיע כלפי חוץ גם בזהירות מהשארת חפץ בבגדו בשבת. אנחנו בעמוד כפתת. תפילת ערבית של שבת. יש כאן כמה הלכות, אבל נלמדן. מקדימים להתפלל ערבית יותר מבימות החול. כן, בימות החול אתה עדיין עסוק. יום שבת, תזדרז להגיע הביתה, לאכול סעודת שבת, זה מצווה. ב' בברכת השכיבנו, אינו חותם שומר עמו ישראל. מה? כן. מה? מה כותבים התוספות בדף? התוספות שואלים מדוע מקדימים קריאת שמה ביום. שלא כמו המשנה, על קריאת שמה. ערבית? גם ערבית, לא משנה. והתשובה של התוספות, מה? זה לא משנה. מעיקר הדין, מה שאתה אומר זה דבר מעניין. המשנה הראשונה בשס אומרת שקוראים שמה בערבית משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. וזאת ההלכה הזאת, כלומר דיינו מצאת הכוכבים. עכשיו, ההלכה הזאת, שהיא ההלכה הראשונה בשס, לא מקיימים אותה. כן, כך שואלים רש"י והתוספות וכל הראשונים שם על הדף, אז מדוע אנחנו לא עושים את מה שכתוב במשנה? מה היה אומר מחבר בן זמננו, אם הוא רואה שכתוב בספר אחרת ממה שאנחנו עושים? אנחנו לא בסדר, צריך לחזור למה שכתוב. אבל התוספות וגם רש"י ובכלל, כל המפרשים שם, אומרים לא. אם אנחנו עושים לא כמו שכתוב במשנה, צריך להיות לזה הסבר. ומסבירים למה, כל אחד בהסבר שלו. אבל זה מעניין מאוד שהם ידעו שמה שעם ישראל נוהג, זה מה שצריך לעשות. טוב, ב' בברכת השכיבנו, אינו חותם שומר עמו ישראל, אלא כשמגיע לאובצל כנפיך תסתירנו, אומר ופרוס וכו', ברוך אתה השם הפורס וכו'. למה? בשבת אתה צריך פחות שמירה. אם אמר שומר עמו וכו', ונזכר, בתוך שיוכל לומר שלוש מילות בינוניות, יאמר תכף אחר זה הפורס וכו'. ואם נזכר אחרי שיעור זה, אינו צריך לאומרו ולא לחזור. יצא ידי חובתו בברכת השכיבנו של חול. בתפילת ערבית אומר ויחולו. ואם לא אמרו, אינו חוזר. הדבר הזה הוא מחלוקת גדולה מאוד. האם צריך להגיד ויחולו או לא צריך להגיד ויחולו, אם יש בזה הפסק, אין בזה הפסק. נחלקו בזה גדולי עולם. ד' ויחולו שלפני הקדיש. סליחה, זה שם מרו, סליחה. לא, בתפילת ערבית, לא לפני המידה, אומרים שם ושמרו, סתם התבלבלתי. ויחולו, אומרים ויחולו גם בעמידה וגם אחרי העמידה. אומרים מה? אף אחד אין לו מחלוקת. גם על הויחולו שבתוך העמידה, גם ויחולו שאחרי העמידה, אין מחלוקת שאומרים. השאלה היא, מה קוראים? לא אמרתי ויחולו. אינו חוזר, אינו חוזר. לא. מה שאתה אומר זה משהו אחר לגמרי. מדובר על אדם שבזמן שהציבור אמר ויחולו, עדיין היה בתפילת הלחש. עכשיו, אצל אחינו האשכנזים, כיוון שזו עדות, הם רוצים להיות שניים לאומרו, ולכן מבקש, בוא תגיד איתי ויחולו. אצל אחינו הספרדים, אין בזה בעיה, לכן לא חוזרים. בסדר? אבל פה הרב... זה אחינו האשכנזים מבקשים ממך. יש מאחינו הספרדים שחושבים שזה ההלכה לספרדים. בסדר, אבל זה לא נכון. זה נכון אצל אחינו האשכנזים בלבד. עכשיו, הוא ספרדי? אתה יכול להגיד שהוא לא צריך. ביטול תורה. מה? על פי הקבלה צריך להגיד שלוש פעמים ויחולו, אבל למה צריך להיות בשניים? זה שני דברים שונים. מה שאתה אומר זה כמה פעמים לומר. צריך להגיד ויחולו בתפילת העמידה, צריך להגיד ויחולו אחרי העמידה, צריך להגיד ויחולו בקידוש. כן, אבל האשכנזים הם מקפידים שכשאומרים את הויחולו השני, אומרים אותו שני אנשים ביחד, משום עדות. אחינו הספרדים לא חוששים לדבר הזה, בסדר? אז עכשיו, השאלה היא כזאת, אם אדם לא אמר ויחולו, האם הוא צריך לחזור? התשובה היא לא צריך לחזור, אם אלה יש לו ויחולו בקידוש. מעיקר הדין, על פי הקבלה, אנחנו לא פוסקים הלכות על פי הקבלה. כן. דלת, המנהג לומר בפילת ערבית של שבת רצה במנוחתנו וינוחו בה ישראל מקדש השמרה. אז המנהג שכתוב כאן זה לומר וינוחו בה. מה קורה בשחרית, במנחה, יש בזה דיון, אבל אנחנו לא ניכנס את זה עכשיו. בסדר. היי, המתפלל תפילת חול, גומר הברכה שנזכר בה ומתחיל של שבת. הוא, כפי הרגלו, התחיל לומר את העמידה, לא שם לב שזה שבת, התחיל להגיד את הברכות, פתאום באמצע על הצדיקים, הוא שם לב שזה שבת. מה הוא עושה? גומר את ברכת על הצדיקים וממשיך של שבת. כן, בסדר. ידאג שאדם לא שם לב מאיפה הוא נמצא בכלל. כן. עכשיו, למה הוא צריך להשלים? בגלל שמעיקר הדין היה כן צריך לומר את כל ה-18 ברכות בשבת, רק מפני תורך ציבור. הקלו. התפלל תפילת חול ולא הזכיר של שבת כלל. לא יצא. אם עקר רגליו, חוזר לראש. ואם לא עקר רגליו, אף על פי שסיים תפילתו, אינו חוזר אלא של שבת. כלומר, לברכה האמצעית. ואפילו נזכר קודם מודים, לא יכלול אותה בעבודה למור רצה במנוחתנו ביום השבת. ואם נזכיר בה של שבת, אף על פי שלא קבע בברכה לשבת, יצא. וכן אם יתפלל בה של שחרית או של מנחה, אינו חוזר. למשל, הוא בליל שבת הרגיש כמו במנחה של שבת. אז אמר, אתה אחד ושמך אחד. יצא ידי חובתו. אבל אם יתפלל בה של מוסף, חוזר. כי זה תפילה אחרת לגמרי. חוזרים, זי, חוזרים לומר ויחולו. ואומרים אותו בקול רם ומעומד. כן, בעמידה. למה? כי עדות היא בעמידה, זה לכולה אלמה. ח' ואומר שליח ציבור ברכה אחת מעין שבע. ואין היחיד אומר אותה, אלא מן מגן אבות עד למעשה בראשית בלבד יוכל לאומרה. וכן נוהגים הציבור לאומרה, כלומר הציבור שר עם החזן, מגן אבות בדברו מחיי מתים במאמרו. הסיבה לכך היא כדי שלא ידברו. אז אומרים יחד עם החזן. אדם נמצא לבד, הוא מפלל תפילת ערבית של שבת, אינו אומר מגן אבות. ודאי שיש מציאות שאדם מפלל לבד. אתה יודע מה? זה ההוכחה שגם לבד צריך לקרוא. אם לא ידפיסו... לא הבנתי, אתה אומר, למה לא הדפיסו, לא ראית בסידורים שהיחיד לא אומר. אז אולי זה הוכחה שיחיד אומר, אם זה לא מודפס. אני לא יודע, מי אמר שזה לא כתוב, אולי זה כן כתוב, תבדוק, תפתח סידור, תראה. הנה, פה יש סידור, והוא כותב, מה? נכון, 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 מפני המזיקים. יש דיון שלם, מה קורה בליל פסח? אוה. הוא בבית האבל. גם בבית האבל לא אומרים. לא, אבל הוא מתפעל בחוץ. כן. הוא נמצא בבית כנסת שבו אין מניין. אז יאמר או לא יאמר? לא יאמר. איפה אנחנו? תת, ביום טוב שחל בשבת. אין מזכיר של יום טוב בברכת מעין שבע. כלומר, הוא אומר, ברוך אתה השם מקדש השבת, ואינו מוסיף ישראל והזמנים. יוד, אין אומרים ברכת מעין שבע בבית חתנים ואבלים. אבל, מה זה בית חתנים? פעם חתן לא היה יוצא מביתו שבעת ימים. ואז היו מתפללים יחד איתו. אבל... כשיש שם קביעות לזה ימים, ויש ספר תורה אצלם, אומרים אותה. כלומר, אם יש, זה מקום שממילא זה משמש כבית כנסת מדי פעם וכדומה, אז כן. יוד א', אין לדבר בשעה שאומרים ויחולו, ולא בשעה שאומר שליח ציבור ברכה מעין שבע. טוב, ופרן, עכשיו יש תפילת ערבית. האם יש מקום שמותר לדבר? כן. אנחנו עכשיו מגיעים לעמוד למד ח'. עמוד למד ח', יש כאן אדון עולם. עכשיו, אדון עולם הוא הודפס גם בכרך א'. ושם יש פירוש ארוך של הרב, ממש ארוך, ופה יש בקיצור. אומרים אדון עולם בליל שבת, אצל אחינו אשכנזים, אחרי תפילת ערבית. יש אומרים יגדל אלוהים חי, ויש אומרים אדון עולם, ויש אומרים שני. ויש שלא אומרים לא זה ולא זה. למשל, הארי לא רצה שיאמרו יגדל. למה הוא לא רצה שיאמרו יגדל? בגלל שהוא לא קיבל את הרעיון שיש עיקרי אמונה. הוא אמר שכל התורה זה שווה באמונה, ולכן לא צריך לעשות עיקרי אמונה. זה מעניין, כי בשני דורות לפניו התווכחו כל הזמן על מספרי העיקרים. והוא אומר לו, אין עיקרים. אני זוכר שפעם שאלנו את הרב צבי יהודה קוק על תורת העיקרים. אז הוא אמר שזה, אני לא זוכר בדיוק מה היה הביטוי, אבל שזה דיון מיותר או משהו כזה. כן, שסך הכל, על מה התווכחו. טוב, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. משוררנו הקדוש. למה הוא אומר משוררנו הקדוש? למה הוא לא אומר את השם של מי שכתב את הפיוט הזה? כי לא יודעים מי כתב. משוררנו הקדוש, יש אומרים שזה רבי שלמה בן גבירול, אבל לא נראה לי. ממש לא מתאים לסגנון. משוררנו הקדוש פתח דבריו בחוכמה, או בחוכמה, בשאלה הנשגבה על זמן בריאת העולם, אשר הייתה למוקש, למאמיני הקדמות. כן, מה זאת אומרת? יש ויכוח בין היוונים לבין חכמי ישראל. היוונים אומרים שהעולם קדמון, כלומר תמיד היה, ואילו חכמי ישראל אומרים שהעולם נברא. והקושיה הייתה, הקושיה של מאמיני הקדמות, היא אם נברא, למה נברא מתי שנברא, ולא לפני ולא אחרי. צריכה להיות, מה? קושיה של מאמיני הקדמות. לא, מה שהם מקשים עלינו. בסדר? והם אמרו, אם כן, מוכרחים לקבל את הקדמות, כי לא יכולה להיות סיבה חיצונית לאלוהות שתגרום לה לברוא, ולכן אם העולם מתחייב מאלוהים, החיוב הזה הוא חיוב קדמון, כמו שאלוהים תמיד היה, גם העולם תמיד היה, חייב להיות. שאם לא כן, תצטרך להסביר מה התרחש אצל הקדוש ברוך הוא שפתאום הוא החליט לברוא את העולם, וזה מוכיח שלא ייתכן שהעולם נברא. זה קושיה לא טובה, הרמב״ם כבר התייחס לקושיה הזאת במורה נבוכים. ענה דברים עמוקים מאוד. כי אחרי, הכלל הגדול בחוק שלימותו יתברך, שאין לתאר אצלו שינוי רצון. אם כן, אם רצה לברוא את העולם, למה לא בראה הוא? בראש מקדם. ואיך נהייתה הבריאה דווקא לזמן הזה? בסדר? עד כאן הקושיה. אבל הפתרון האמיתי מפי שלומי אמוני עם השם. כי חס ושלום לא היה בו שינוי רצון, ומעולם היה ברצונו הפשוט לברוא את הבריאה, לברוא הבריאה לאותו זמן. וכיוון שחפץ השם יתברך, חפץ השם יתברך הוא הוויית הדבר, ולא שייך כלל אחרי רצונו יתברך שעיקרי הדבר אינו במציאות, כי דברי המפרשים על כמה דברי הנבואות העתידות שמדברים בלשון עבר והווה, כי משהו ברצונו יתברך חשוב שכבר נעשה. וכיוון שמעולם היה ברצונו לברוא את העולם, על כן נקרא אדון עולם וגם מלך עוד בטרם נברא כל יציר. כי רצונו מעולם הוא אחד בלא שינוי ותמורה חלילה בחפצו להמציא היצור כולו. לא, אז אומר זה לא שינוי. רגע. זה קושיה על המדרש. אנחנו מדברים עכשיו על הקושיה על עצם מושג הבריאה. בסדר? אומר הרב, מה קשה לך בבריאה? זה שינוי הרצון. אבל אני אומר שאם הוא תמיד רצה שבזמן פלוני ייברא העולם, אז אין פה שינוי רצון. בסדר? טוב, אפשר לדון על זה, בכלל מה זה לפני ואחרי, הרי הזמן גם הוא נברא. כן, מה אתה אומר? אין לו שינוי. זה עצמו קושיה. איך אתה יכול להגיד שיש השתלמות? בסדר? תמיד רצה שיברו העולמות ויחרבו. או שמה תאמר, החריבם בגלל מעשיהם. אז זה גם כן חלק מהתוכנית.
כדי להחריב,
כדי צריך קודם לברוא. לעת נעשה בחפצו כל, יש שתי גרסאות, יש גורסים בחפצו ויש גורסים כחפצו. לנעשה בחפצו כל, כאן זה הגרסה, אזי מלך שמו נקרא. וביאר בחרוז השני, הטעם שנקרא אדון עולם גם קודם הבריאה, הרי איזה עולם יש? כי מעת שנעשתה כל הבריאה כולה, רק בחפצו וברצונו הפשוט, אף שלא נתגלה לאין רואה, כבר חשוב הוא כאילו כבר נברא ונוצר, ומאז ראוי לקרוא אותו מלך. כי אחרי חפצו בעם ותבל למלוך עליהם, כבר חשובים הם ברואים ועומדים. וכיוון שחפצו ודאי לא נשתנה, ומעולם היה אחד, על כן נקראהו אנו, אדון עולם, מעולם, לפני הבריאה. ואחרי ככלות הכל, לא, זה בדיוק מה שהוא אומר, שלא. שהוא אדון לפני הבריאה. למה זה פשוט? הרי ההפך. כדי להיות אדון צריך שיהיה מישהו. צריך שיהיה אדון על עולם. אם אין עולם, איך הוא אדון? למה אומרים את זה בליל שבת? כן, יש כאלה שאומרים אחרי שחרית. צריך לתקוע את זה בשום מקום, לא? יש כאלה שאומרים זה לפני שחרית. יש כאלה שאומרים בסוף שחרית של שבת. לא רק. כן, זה הספרדים אומרים אחרי שחרית של שבת. ולא אומרים מזמור שיר ליום השבת. לא צריך. הרי אמרנו אותו אחרי ברוך שאמר. כן, עכשיו... למה לא כל יום אחרי הערבי? אנשים צריכים לחזור הביתה, מה אתה רוצה? ליל שבת, יש לך זמן, ואתה מודיע על השיעור, שיעור לנשים אצל גברת פלוני, ומזל טוב לבר מצווה שזה, ושיזכו להקים בית נאמן, יש זמן, זמן כל הדברים. בשבת, בכל זאת מקצרים, יש, לא אומרים, ובא לציון בשחרית של שבת, למה? מחכים עד מנחה, נכון? למה? משום תורך ציבור. משום תורך ציבור, לא אומרים, ובא לציון בשחרית של שבת. חוש הומור אדיר. כי אתה אומר, מי שברך, והשכבות, ואב הרחמים, ויקום פורקן הראשון, והשני, אבל מה, תורך ציבור. אז לא אומרים, ובא לציון. תפילה לשלום המדינה, תפילה לחיילים, ולחולים. כן, אתה מביא את כל חדר מיון מגיע. אבל מה, תורך ציבור, אפשר להגיד ובא לציון. מה? שלא יגיד שם אחד. זה כן, מי שברך. טוב. לעת נעשה, אז איפה היינו כן? ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא. כתב המשורר, ואחרי ככלות הכל, שהכף הראשונה היא למותר, והידי לכתוב ויותר נאות בלשון, ואחרי כלות הכל. למה אתה אומר ככלות הכל? זה כף מיותרת. נכון? ואחרי כלות הכל. אבל הכוונה האמיתית בזה, על פי הנודעת לחכמי האמת, כי כאשר כל המציאות כולו החל להתעצל מרום מקור קדושת השם יתברך עד לכל היצורים גשמיים, רצה השם יתברך שירדו כל כך עד שלא יהיה ניכרים מקור מוצאם ועצם קדושתם, כי מאור עצם קדושת השם יתברך נמצאו, ועל האדם בכללו לקרב הבריאה כולה להדרת קדושתה עד אשר לקץ ימים תשוב התכלית האמיתית, כי יחזור הכל לשורשו, ונשמות ישראל ידבקו בנועם עליון בקדושת מקור עצמותו. מה? אה? איך זה פותר את בעיית הקף? אין לי מושג, אני לא רואה איך זה עוזר. הוא רוצה להגיד ככה, אם הכתוב אחרי כלות הכל, הכוונה שהעולם נעלם. אבל זה לא נכון. העולם לא נעלם, זה ככלות, כאילו שהוא קלה. קלה. זה לא שבאמת הוא קלה, כי מה כתוב אחרי כלות הכל, משמע שבאמת העולם יכלה. הוא אומר, לא, הוא לא יכלה, הוא יתקלל במקורו. זה כמו כלות. זה דומה לכלות, אבל זה לא כלות. בסדר? טוב. שמעתי במסבר על דרך הדרוש. כלות משון, כלות הנפש. כלומר, השתוקקות. טוב. שלום עליכם. אתם רואים פה, הוא קיצר מאוד באדון עולם. הוא לא מביא על והוא היה והוא הווה וכל הדברים. זה... לא, זה פשוט בקרח א', פשוט. שלום עליכם. ממנהגנו שאנו אומרים שלום עליכם בכניסת שבת, משום שני מלאכי השרת המלווים לו לאדם בערב שבת, מבית הכנסת לביתו. כן, זה הסיבה שאומרים שלום עליכם, כי אדם חזר בית הכנסת, יש לו מלאכים איתו. אז זה לא יפה לו לקבל אותם, צריך להגיד להם משהו. נראה לכאורה סתירה למה שכתבו המפרשים באורח חיים סימן ג' סעיף א', שעכשיו לא נהגו לומר התכבדו מכובדים, מפני שאנו חשובים כל כך שילוו אותנו מלאכים. מה? זה כבר תירוץ, אבל קודם כל זה נראה שיש סתירה. אבל יש לומר שהמלאכים תמיד הם מכוח זכות מצוות התפילין, וכמו שכתוב וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך אלו תפילין שבראש, ודווקא הם שהיו נזהרים בתפילין כל היום היו צריכים לומר התכבדו, ומי שאינו נזהר בזה אינו צריך. יש לומר שבשבת, כיוון שהוא לאו זמן תפילין, מכוח שהוא בעצמות, אם כן הזכות שיש מצד התפילין, יש גם כן מצד השבת בעצמו. ואז יש לו גם כן מלאכים. ומשום כך, אנו אומרים שלום עליכם. תירוץ יפה. למה יש מלאכים שמסתובבים איתי? כי אני, יש לי תפילין על הראש. בסדר? יש לי תפילין על הראש, שעל זה נאמר, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, אלו תפילין שבראש. אז אם שם השם נמצא עליי, ברור שהמלאכים באים גם כן. איפה שהשם נמצא, גם המלאכים באים. אבל כל זה, אם יש לי תפילין. ולכן כשאני מסיר את התפילין, אני צריך לומר, התכבדו מכובדים. אבל בשבת, שאני ממלא לא מניח תפילין, אז בגלל שהיא עצמאות, יוצא שהקדושה של התפילין היא מצד הזמן. כל אחד מישראל הוא בזמן של השבת. ואז ממילא באים המלאכים, ולכן הוא אומר, עליהם, הוא אומר להם שלום עליכם. בסדר? טוב. ובכן, אנחנו עכשיו בעמוד מ' א', ועוברים אל הקידוש. כן. יש את השאלה, מה זה התכבדו מכובדים? מה זה? מה, מה, מה זה התפילה הזאת? התכבדו מכובדים. מה זה המילים האלה? מתי אומרים אותם? רגע. אני לימדתי עד עכשיו קטע שלם שבו הרב מכיר מספר פעמים את הנושא של התכבדו מכובדים. היה ברור לי לחלוטין שחלק מהשומעים לא יודעים על מה מדובר. מה הם עשו האלה שלא יודעים על מה מדובר? לא שאלו. זה עבירה. נכון? טוב. קידוש. תשאל אותו. הוא יודע, בוודאי. כי הרי הוא לא שאל. מה זה התכבדו מכובדים? אתה, אתה, כן, שם, עם הכיפה. יפה, הנה, אתה רואה, הוא יודע. כשאדם נכנס לשירותים, כתוב השולחן ערוך, שלפני שהוא נכנס, הוא אומר, התכבדו מכובדים, וכולי, שזה מנוסח שלם, שבו אדם מתנצל על זה שהוא מבקש מהמלאכים לעזוב אותו. בסדר? עכשיו, כתוב באור החיים שלא נהגו בימינו לעשות את זה, כי אין לנו חשיבות כזאת שמלאכים מתהלכים איתנו. אז אם ככה, אם אין לנו כזאת חשיבות שמלאכים מתהלכים איתנו, אז איך אומרים שלום עליכם בליל שבת? התשובה היא, בגלל שזה הזמן של שבת, אז ברוך שיש מלאכים, כמו למי שמניח תפילין. מה? בשבת אתה אומר שלום עליכם? לא, אתה אומר שלום עליכם. מה? כיוון שכבר לא נהגו, אז לא נהגו. לפי זה היה צריך להגיד, התכבדו מכובדים בשבת. טוב, לא כל דבר אני יודע להסביר. הלאה. עמוד מ' א'.
קידוש.
א'. בקידוש השבת וזכירתו בדברים בתחילת לילו אחרי התפילה חייבים האנשים וגם הנשים. מאיפה זה בא מצוות קידוש? כתוב בתורה, זכור את יום השבת. איך זוכרים? שמור אני יודע. שמור, אני נמנע ממלאכה. איך זכור? אתה צריך לעשות איזושהי פעולה שמזכירה שזה השבת. וזה קדשהו בתחילתו וביציאתו. לכן עושים קידוש והבדלה. מה מצוות קידוש מן התורה? שאדם יאמר, היום שבת. וזה יצא ידי חובת קידוש מן התורה. ומה זה הבדלה? הוא צריך להגיד, עכשיו יצא השבת. וזה יצא ידי מצוות הבדלה מן התורה. אבל חכמים תקנו לעשות את הקידוש על היין. היין של הקידוש הוא מדרבנן. בסדר? אבל החובה לזכור נאמרה לכל מי שחיה בשמירת שבת, שזה גם גברים וגם נשים. לכן אומר הרב, בקידוש השבת וזכירתו בדברים בתחילת לילו, אחרי התפילה. כן, הרי אין מצוות קידוש לפני התפילה. איך? לא, אבל לא היין. אבל היין הוא מדרבנן בכל מקרה. ברכה כן, יכול להיות דאורייתא. אבל עצם היין הוא תמיד דרבנן. חייבים האנשים גם הנשים. ויכולות הן בעת הצורך להוציא את בני ביתן ידי חובתם. לכן אישה יכולה לעשות הקידוש. למה לא? הרי היא חייבת לשמור שבת. אז למה לא? כי זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. כיוון שזכור ושמור נאמרו דיבור אחד, מי ששייך בשמור שייך בזכור. וביותר צריך להזדרז לקידוש בשביל בני בית או אורחים המחכים לסעודה. אגב, זה כנראה המקור למנהג שנהגו נשים לומר ויחולו עם בעל הבית. בטח ראיתם את זה. יש מקומות שגם הגברים וגם הנשים ביחד אומרים את הויחולו. לא רק הבעל הבית. כל המשפחה. למה? בגלל שזה... מה? מה אם יש אורחים? מה קרה? מה קרה אם יש אורחים? אל תהיה לי...
אנחנו בכלל לא אומרים, אנחנו עושים
בכלל את אותה... אני אומר, מי קרה דין? זה ככה. כן? אם סבתא שלי הייתה עושה את זה, אז כנראה שזה בסדר. כן. אורחים, לא אורחים, מי? אני חושב על דברים. כן. מה? זה כבר שאלה אחרת, זה כבר שאלה אחרת. יש שרידי אש על הנושא הזה, נכון? טוב. בספק, אם יש אחידה כותב, וגם הכתב סופר כותב, שבמקום שיש השראת שכינה, אין כל באישה ערווה. אין כל באישה ערווה. אה? אחידה כותב את זה. הוא לא הלכה? האחידה לא יודע הלכות? מה זה, זה לא הלכה, זה... הוא מזהיר, כתוב שם, ותצאנה כל הנשים, אמרו, היכה שאול באלפיו, ודוד ברבבותיו, איך הם שרו? שם, הלוחמים חזרו, והנשים שרו, היכה שאול באלפיו, ודוד ברבבותיו. הוא אומר, הייתה שירת שכינה שם. או גם שירת הים. בגלל התוכן של המילים. כן, כן. כן, כן, כן. כן. בספק אם בתפילת ערבית קרא קריאת שמה לפני זמנה, הרי לפעמים מקדימים תפילת ערבית, וגם הוא אמר שמשתדלים להקדים, אז יכול להיות שקרה לפני הזמן, יחזור ויקרא קריאת שמה בלא ברכותיה, לפני הקידוש שמקדש בלילה. השומעים לצד ידי חובתם, לא ילכו הנה והנה בעת הקידוש. לכן נוהגים שמקיפים את השולחן ביחד. למרות שאני שומע את בעל הבית, לכן אני יכול להיות במטבח. לא, אתה צריך להיות במקום שבו עושים את הקידוש. ב' הקידוש הוא לפני הסעודה, באותו המקום, על כוס, שיש בו כל דיני כוס של ברכת המזון, המחזיק שיעור ביצה בינונית וחצי עם הקליפה, ולכתחילה ראוי שמחזיק שיעור שתי ביצים בינוניות, מלא יין, טוב, זה השאלה מה נקרא רביעית, כן, ביחס לביצה, שלא נתחמץ טעמו, באופן שנמנעים לשתותו מפני חמיצותו, ואף על פי שריחו חומץ, מה? מה? כן. יין יבש זה לא חמוץ, זה יין יבש. שיתקלקל, כן, שהשתנה טעמו, זה הכוונה. אבל אם היין מלכתחילה חמוץ, אז זה בסדר, זה לא חמוץ, זה היין. חוץ מזה שיין מתוק, יש אומרים שבכלל פסול לקידוש, יש דעה כזאת. כן? באופן שנמנעים לשתותו מפני חמיצותו, אף על פי שריחו חומץ, אם רק אינו מסריח ושלא עמד מגולה שעה מרובה, אם אין מפקדים שם על גילוי מועט, אם יש לו יין אחר, ושישתה ממנו רוב שיעורו זה של הכוס. נכון, אז מה? לא, לא קשור. ושישתה ממנו רוב שיעורו זה של הכוס? מה, מה השאלה? זה לא בגלל זה. אמרתי לך, עניתי לך. כי הם חוששים, חשש רחוק, שאם אני קידשתי על על היין בשעה שהבקבוק פתוח, אז כאילו עשיתי קידוש גם על היין שבכוס, ואז אני לא יכול להשתמש בו לקידוש אחר. כן, היין ש... כן, כלומר, אם... וכאילו גם על היין שבבקבוק. לכן הם סוגרים את הבקבוק כדי שהקידוש לא יהיה, לא יחשב כאילו על היין שבבקבוק, ולא יוכלו לעשות עליו קידוש נוסף. איך מגיעים? תראה, זה פשוט. יש אנשים שפתרו את כל הבעיות שבעולם. אז נשאר עליהם הבעיה הזאת. זה בסדר, זה כבר עניין של עניני טעם. זה מה תלוי, היין שבצבא, מה שהיה פעם, היין שבצבא, זה לא... לא, אין בזה נפקא מינה, אתה יכול להשאיר אותו מגולה, זה... הנחשים בורחים ממנו, זה לא... כן. ושישתה ממנו רוב שיעורו זה של הכוס, אפילו אם הוא מחזיק פי כמה, ושלא יפסיק מתחילת השתייה עד סופה, מכדי אכילת... שלוש ביצים בינוניות, ושאחר כך בלא הפסק בינתיים, בדברים שאינם לצורך הקידוש או הסעודה, יאכל שם פת. מה? הוא צריך לשתות רוב הכוס. כמה זמן לוקח לו לשתות רוב כוס? יכול, יש אדם שכדי לשתות רוב כוס, לוקח לו שלוש שניות. יש אדם שקשה לו לשתות רוב כוס, אז הוא שותה לאט לאט. לא, לגבי הזמן, מדובר על זמן. נכון. 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 יכול להיות שהוא עשה חשבון, ששלוש ביצים זה הזמן של שתיית הרביעית. יכול להיות. כן, מה זה לשתות? במיוחד אם זה, אם עושים את זה על ליקר או משהו כזה, או על וודקה, זה קשה. קשה לשתות כוס בבת אחת. ושאחר כך, בלא הפסק בינתיים, בדברים שאינם לצורך הקידוש או הסעודה, יאכל שם פת כשיעור אכילה, או ישתה עוד כוס יין כשיעור שתייה, שחייבים ברכה לאחריהם. ומי שגופו, מה? נכון. אז יש בזה שיטות שונות. יש כאלה שאומרים שמעיקר הדין צריך לשתות רוב הכוס ואחרי זה לחלק לאחרים. למעשה לא נוהגים ככה. למעשה נוהגים כמו שאתה אומר, כי סומכים שכולם ביחד שותים רביעית. בצרפים, כן. במיוחד אם זה וודקה או שנפס וכדומה מהדברים האלה, שקשה לאדם לשתות רוב כוס. ומי שגופו גדול ביותר, אגב, תמיד בקידוש של שבת בבוקר בבית הכנסת, לפני שמספיקים לעשות הקידוש, כבר חילקו את כל היין בכל מיני כוסות, כל אחד יש לו קצת, ואז אין מספיק יין לקידוש. שלא לדבר על זה שאחרי הקידוש, כולם גומרים את הבקבוק, ואז פתאום מישהו אומר, יש מישהי שלא שמע הקידוש, ואז מחפשים עוד פעם את היין. לכן תמיד טוב לשמור את היין צמוד לבן אדם שמקדש, ולא לחלק לאחרים. אז יש. עכשיו, העניין הוא שאנשים חושבים שהם חייבים לשתות. לא נכון, לא חייבים לשתות. לא חייבים. אתה צריך לשמוע קידוש, אבל לשתות אתה לא חייב. ומי שגופו גדול ביותר, צריך לשתות במלוא לוגמיו של צד אחד שבפיו, ועל כל פנים אינו צריך יותר מהשיעור הנ"ל. נכון, מצווה מן המובחר, אבל קשה לו, יש לו גוף גדול. הוא 1.80 מטר, והמלוא לוגמיו שלו זה כמו 4 מלוא לוגמיו של אדם אחר, מה יעשה? מצווה מן המובחר לקחת לקידוש יין טוב ומשובח, גם למוזגו במים, ובלבד שלא יחלישנו יותר מדי. אנחנו נוהגים לשים כמה טיפות וזהו. ג', למי שאין ידו משגת, והיין לקידוש של לילה הוא קודם נשאר צורכי הסעודה, מלבד פת של הלילה ושל יום של מחר, וגם לקידוש של מחר. כלומר, אל תקנה דגים, אבל יין תקנה. במקום שאין יין ישראל מצוי, מקדשים בלילה על הפת, שהיא שתי כיכרות לחם שלמות. כן, אם יש לו רק כוס יין שכבר טעמו ממנה, ואין לו יין או משקה אחר להוסיף עליו, מקדש על הפת. אם אין פת שלמה, תלוי, יש כמה, זה קצת יותר מסובך. אם אין פת שלמה, מקדש גם בשיעור כזית. היי, צריך שתהיה מפה על השולחן תחת הפת ומפה אחרת על הפת. זכר למן. וו. מה? כן, ודאי, ודאי, ודאי. כן, וו אומר מעומד, ונוהגים להתחיל מקודם בלחש ויהי ערב, ויהי בוקר, ואחר כך בקול רם יום השישי, טוב, זה תלוי לפי המנהגים, ויחולו, ואחר כך מי יושב, בורא פרי הגפן, והמוציא לכם מן הארץ וקידוש. יש בזה גם כן מנהגים שונים. בית הקידוש מסתכל בכוס של ברכה. טוב, אנחנו נעצור כאן, כי כבר הגיע מבזק.